ערב טוב, שנה טובה. בראש השנה הזה מאחלים שנה טובה, יש לזה משמעות עוד יותר פשוטה, עמוקה. וגם הדברים שעליהם אני רוצה להתייחס הערב, בין כסה לעשור, מחוברים באופן טבעי לאירועים שמתרחשים ממש בדקות האלה ובשעות האלה בעמנו ובנחלתנו. ויונה בעזרת השם דברי התורה שבהם נעסוק, גילוי לנשמתם של הקדושים שנפלו הפרעות האלו, ויונה לרפואה שלמה כל הפצועים, והם לפצוע האנוש שנלחם ממש עכשיו על חייו מדי סחור. ראש השנה שבו הדברים האלה קיבלו את עוצמתם הוא יום כפול מבחינת המסר שלו. כל עניינו של ראש השנה הוא המלאכת שם השם בעולם. אין בקשות פרטיות בראש השנה. האדם לא מבקש על עצמו. בעצם גם העם לא מבקש על עצמו. מה שהוא מבקש וכחלק ממהלך גדול ששייך לעולם כולו. אילו היו יודעות האומות, כך אומרים רבותינו במדרש, כמה שעירים וקורבנות אנחנו מקריבים למענם, אולי הם היו מבינים מה בעצם אנחנו עושים בעולם. ביום הזה שבו אנחנו עוסקים בהמלכת שם השם על העולם כולו, יש להתפרעויות האלו משמעות עוד יותר גדולה. אבל זה עוד יותר מיוחד כאשר חושבים על שני הימים מבחינת קריאות התורה של שני הימים. כולנו זוכרים את קריאות של ראש השנה בקודים שלהם. ביום הראשון עוסקים בלידת יצחק, וביום השני עוסקים בעקידת יצחק. אבל זה מדויק באופן מאוד חלקי, כי העיסוק בלידת יצחק ביום הראשון הוא בדיוק בשבעת הפסוקים הראשונים מתוך 35 הפסוקים שבהם אנחנו קוראים בתורה. קשה לומר שכל העיסוק הוא רק בלידת יצחק. לידת יצחק גוררת אחריה מיד את גירוש ישמעאל, שתופס את החלק הארי של הפרשה, ובסוף את הגעת אבימלך ופיכול מרעהו עם כל הצוות הפלישתי שמגיע אל אברהם לנסות לעשות את ההסכם של סוף פרק א'. היום השני יוצא אברהם עם יצחק עם הנערים. חז"ל אומרים שהנערים הם ישמעאל ואליעזר, אבל הפעם את הנערים משאירים למטה עם החמור, ואברהם ויצחק שבו ייקרא לחזרה עולים להר המוריה. שם מתבררת הייחודיות שלנו. עוסקים בעצם בקריאות של ראש השנה, המתח שבין ישמעאל ליצחק. המתח שיש לאברהם אבינו, אביהם של ישמעאל ויצחק. צריך להבין למה, אבל הוא עומד במרכז כל הסיפור הזה. לידת יצחק גוררת בעקבותיה את גירוש ישמעאל. איך אומרת שם שרה לאברהם, גרש את בן האמה הזאת, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אחד הפרשנים האחרונים כותב שם דבר כל כך עמוק, צריך להבין אותו. היא לא אומרת כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. היא אומרת, אני רואה שכשהם יעסקו בירושה, בן האמה הזאת לעולם לא יסכים לשום התחלקות עם בני עם יצחק. שום דבר לא יעזור לבני ליצחק. כך כותב המנחת עני על המקום בפרשה. למה גרש את בן האמה הזאת? כי כל המחשבות שלך לא יועילו בכלל, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק, ולא יהיה עם. ומתוך המתח הזה של שתי הפרשות, כנראה מתברר משהו יסודי בראש השנה. למתח הזה שפעם נכנסנו אליו, של יחסי יצחק וישמעאל, בצורות כאלו או אחרות, אני מבקש הפעם להיכנס במטבח קצת יותר עמוק, כי כשיש שעות כאלה קשות, אז לנו יש חובה לשאול את עצמנו מה אנחנו צריכים לעשות, ומה התפקיד שלנו בדברים האלה, להיזהר מלהיגרר לרמות הטכניות, שיכול להיות שיש מי שצריכים לעסוק בהן, ולא להתעורר למה שצריך לעורר פה. שיש מלחמה גדולה בעולם, כותב הרב קוק באורות, מתעורר כוח המשיח. התפקיד שלנו הוא ללמוד קצת את העומק, קצת יותר יסודי, דברים שהם עמוקים מדי, מפני שידונו בהם בשטחיות כל כך נוראית. ידונו, אולי גם ינהיגו את זה. הרמב״ם, באיגרת תימן שלו, אני אגיע מיד לפרשיות, לראש השנה, לעקידה, לישמעאל, ליצחק. זה היה הרמב״ם שכותב לבני תימן, כאשר הם נמצאים בלחץ הגדול של העלילות ושל המשיח שהתברר כמשיח שקר, כל איגרת תימן הגדולה שכותב הרמב״ם, הוא כותב לאנשים שם להיזהר שהם נמצאים בקרב הישמעאלים. אז הוא כותב הגדרה כמו שהוא מכיר את חייו עם ישמעאל שלו. בכל זמן מקור אחד, שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה. רמב״ם קצר, אבל צריך ללמוד רמב״ם כמו שלומדים רמב״ם. ולהיכנס לישמעאל ולישראל וישמעאל, צריך לראות אותם שוב מן ההתחלה. אולי לפני שנחזור להתחלה, מקור 2, פרשת רבי אליעזר, שעסקנו בו לא מזמן, עסקנו בו אגב זה שעסקנו בלבן וזמרי ופנחס, אשת רבי עקיבא, עסקנו בזה שיעור אחד, בעניין מיוחד מאוד שעסקנו אז, ואז נכנסנו לדברי בלעם בסוף פרשת בלק, אוי מי יחיה משומו אל. ניסינו לברר מה פירוש הביטוי הזה, אוי מי יחיה מסומו אלה? זה אומר בלעם כאשר הוא מסתכל באחרית הימים. לך יעצך את אשר יקרא העם הזה לעמך, את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הוא מדבר שם על המלאק ועל צימי יד כיפים, ואז הוא פתאום פולט הנחה יחידאית. אוי, מי יחיה מסומו אל? אוי, זה איזה מין הנחה שוברת, אוי ואבוי. איזה מין משהו כזה, שצריך להבין אותו. הוא ראה משהו פתאום. הזכרנו אז את תחילת הפרקה ברב לייזר שנמצא פה במקור 2, והקרא את כולו, אחר כך נחזור לקריאות של ראש השנה. אמר בלעם, מ-70 לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו מסומו אל, לא שם שמו לאחד מהם, אלא לישראל. זה עניינו של עם ישראל. יש לו שם אל. עכשיו אבל ממשיך הפיר כדי רב לייזר. הועיל וישבה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, אוי, מי יחיה בימיו? שנאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. מה פירוש מי יחיה בימיו? ימיו של ישמעאל זה כימיו של יצחק קצת לפני, 13 שנה לפני כן. מה זה מי יחיה בימיו? ממשיך הפרק ברב לייזר. רבי ישמעאל אומר, מעניין מי הוא האומר, 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. על זה מדובר. ואלו הם, ימדדו את הארץ בחבלים, ויעשו בית הקברות למרבת צון השחתות. ימדדו בהם ומיהם על ראשי יהרים, וירבה השקר, ותיגש האמת, וירחק חוק מישראל, וירבו אבונות בישראל. הדבר משונה. גם בלי להבין את כל הפרטים, חלק מן הדברים לא קשורים למה שישמעאל עושה לישראל. זה שירבו אבונות בישראל, זו בעיה של ישראל. אנחנו ננסה עוד מעט לנתח את זה. ירחק חוק מישראל, זה שבישראל יש עיבוד של חוק. מה זה קשור לישמעאל דווקא? שני תולעת כצמר, הפוך ממה שצריך להיות ביום הכיפורים. ויקמל המייר והקולמוס, אני לא אסביר עכשיו פרט פרט, לא אכנס בכלל, אני רוצה להגיע לעיקר, ויפסל סלע מלכות, ויבנו את הערים החריבות, ויצאו גינות ופרדיסים, הם, ויגדרו פרצות חומות בית המקדש, הם, ישמעאל, ויבנו בניין בהיכל. פרקי דרב לייזר, הרבה מאות שנים. ואוי, מי יחיה מסומו אל, ומי יחיה בתוך הדברים הקשים האלה. אוי, זו איזו מין התפרצות רגשית. והניתוח שצריך לנתח פה לפעמים קשה יותר בגלל כל המטענים הרגשיים, הקרבה הגדולה כל כך לדברים, בכלל, בימים האלה, בשעות האלה בפרט. דווקא לכן צריך לנתח את הדברים מהעומק שלהם כדי לדעת בדיוק את נקודות התורפה. חזק קוראים לזה תודה, תודעת אויב. אבל זה יותר מתודעת אויב, זה הבנת הוויכוח, זה הבנת המחלוקת, זה הבנת, זה הבנת המהות של הדברים, ולא השטח. שתי קריאות בראש השנה. במקור 3, הקריאה של היום הראשון. תחילתה, אם כן, כמו שאמרנו, והשם פקד את שרה כאשר אמר, והיה את השם את שרה כאשר דיבר, ושרה יולדת בן. הבן נקרא יצחק, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם עוד לפני הלידה. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. עכשיו צריך לזכור טוב. יצחק וישמעאל הם לא סתם שני אחים. לאורך כל הדרך יש קשר מאוד מהותי ביניהם, ואנחנו נתחיל לראות אותו כבר עכשיו. כשמודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, לאברהם אבינו זו שמחה עצומה, אבל הוא מחבר את השמחה הזאת מיד עם ישמעאל. תראו במקור 5 בראש העמוד הבא לשנייה אחת, נחזור מיד לעמוד הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו שתהיה בשורה, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מי שהתפלל בעצם על חייו של ישמעאל הוא אברהם, איפה? כאשר מבשרים לו על הולדת יצחק. צריך להבין יותר מזה. אברהם לא לוקח את הגר כי אברהם רצה לקחת את הגר. אברהם לוקח את הגר מפני ששרה 3 פסוקים לוחצת עליו לעשות את זה. הוא לא רוצה בכלל. שרה פונה אל אברהם, היא אומרת לו, הנה נא שפחתי, בוא נא, אולי יבנה ממנה. אפילו לא כתוב, ויקח אברהם את הגר, אלא כתוב שם, אני אומר על פה, זה תחילת פרק ט"ז, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר, שפחתה, ותיתן אותה לאברהם, אישה לה לאישה. זה פסוק שכל כך מבטא את זה. היא לוקחת את שפחתה, שרה, נותנת לה מעמד אישה, מבחינת אברהם, יש בימים ההם פילגשים, יש הכל, יש פחות, והיא נותנת אותה, את הגר לאברהם. אחר כך כשישמעאל נולד, מרגע שהגר הרת ותרא כי הרת ותגל גבירתה בעיניה, מתחיל המתח. כשישמעאל נולד ואחרי הרבה שנים באים ומודיעים, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, הוא אומר, ויאמר אברהם אל אלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראתה את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. שני הילדים האלה, יצחק וישמעאל, הם שני הילדים היחידים בכל המקרא כולו בעולם, שלפני לידתם הקדוש ברוך הוא קבע את שמם ונתן אותו כהוראה להוריהם. כך הוא עושה עם ישמעאל ועם הגר, עוד מעט נראה, כשהיא תגיע למדבר אחרי הגירוש של שרה, וכך הוא עושה עם אברהם עכשיו. ולישמעאל שמרתיך. שני הילדים האלה יש קשר גדול בין מה שקורה להם בחיים לבין השם שלהם. ישמעאל נמצא תחת אחד השיחים ובוכה, וקראנו בראש השנה שהקדוש ברוך הוא שומע אליו, כי שמרתי אל כל הנער באשר הוא שם. אברהם פונה ומתפלל על ישמעאל, והקדוש ברוך הוא בפסוק שוב, ולישמעאל שמעתיך. יצחק נקרא יצחק כמו שקראנו בפסוק הקודם, לא בגלל איזשהו צחוק, אלא כי כך הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא מסביר למה. רק כשהוא נולד, אז נוצר צחוק. צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. הצחוק הולך עם יצחק, והשמיעה עם ישמעאל, ושניהם שמות שניתנו לפני, עוד נגיע לזה. ולישמעאל שמעתיך, הנה בירכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד. ותראו איזו מקבילה ליעקב בהמשך, 12 נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, לא את ישמעאל. אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. היכה לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם, ויקח אברהם את ישמעאל בנו וכו',
בעצם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוהים, ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר אורלתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו את בשר אורלתו, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. ניתנת חובת ברית המילה, היא מתרחשת עתידית לגבי יצחק, כבר נאמר את בריתי אקים את יצחק, בן 8 ימים, אבל כבר היא מתרחשת במי? בישמעאל, הנימול הראשון. וכאן דבר מדהים, באיזה יום נימול ישמעאל? כתוב פה רק דבר אחד, כתוב שזה היה בעצם היום הזה. חז"ל במדרש נורא, בעצם היום הזה אנחנו נקרא בתורה ביום כיפור. חז"ל אומרים שישמעאל נימול ביום הכיפורים. מי שזוכר, זה אותם חז"ל שאומרים שיצחק אבינו נעקד על המזבח ביום הכיפורים. להבדיל, אבל הדמיון הזה הוא מדהים, ואני מתחיל את הדמיון עכשיו בפרשה עצמה. בואו נחזור למקור 3. אין אף אחד אחר שצווה במילה עד היום. ישמעאל הוא הראשון, הוא קודם במילתו ליצחק. הוא לא נימול בין 8 ימים, אבל הוא נימול לפני, יצחק עוד לא נמצא בכלל. מקור 3 מתחיל ביום הראשון של ראש השנה, אחרי שאברהם אבינו מקבל את ההוראה לעשות ככל אשר אומרת לו שרה, שמע בקולה, והוא צריך לשלח עכשיו את הגר ואת ישמעאל. אני קורא את הפסוקים, ותנסו לבד לראות כמה מקבילות יש בין הפסוקים האלה לעקידת יצחק. השוואה מאוד פשוטה, אני לא יודע למה לא עושים אותה מספיק, אבל בוא נקרא. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחימת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה, ותלך ותיתה במדבר באר שבע. וישכם אברהם בבוקר, בהשכמת הבוקר נפרד אברהם ויצחק משרה שלא יודעת וממתינה. בהשכמת הבוקר הולכים הגר וישמעאל, ואברהם נשאר בבית. היכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. תלך ותשב לה מנגד הרחק עם תחווי קשת, כי אמרה על אראה במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה ותלם. אלוקים שומע למי? לה? בואו נראה את הפסוק הבא. היא בכתה. וישמע אלוהים את קול הנער. היא בכתה. אבל אלוקים שומע את קולו. הוא ישמעאל. וישמע אלוהים אל קול הנער, עכשיו בואו נזכר באיזו עקדה אנחנו, להבדיל. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. עושים את מלאך אלוקים קורא אל אברהם, 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 אל תשלח. קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. להבדי. ומה מתברך אברהם מיד אחרי זה אצל המלאך? יברך אברכך וארבע ארבע. ויפקח אלוהים את עיניה. מה קורה לאברהם מיד אחרי המלאך? וישא אברהם את עיניו וירא. מה קורה להגר? ויפקח אלוהים את עיניה ותירא. באר מים, תלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשה. ישב במדבר פרן ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. במקום הזה שאליו היא גורשה גם בפעם הקודמת, היא מגורשת כבר בפרשת לך לך כשהיא
הרע לאברהם ומשחקת על שרה. שם בפרק ט"ז גם נפגש איתה מלאך השם. יאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה, ויאמר לה מלאך השם, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך השם, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. איפה שמע השם אל עונייה, אל בחייה של הגר? בישמעאל, וישמע אלוקים אל כל הנער. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי. אתה אל רואי למה? כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. איך קורא אברהם אבינו למקום שבו הוא עקד? השם יראה. ואיך היא קוראת? אל רואי. היא אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לבאר באר לחי רואי, בין קדש ובין ברי. אברהם אבינו, נסתכל רגע מצד שמאל בעקדה, לא נקרא את הכל כי הדברים מוכרים, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, אני אחזור עוד מעט לשני הפסוקים האחרונים. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו נומו, כי ידעת אותי, כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך. וישא אברהם את עיניו, וירא. וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לתחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. אל רואי, על כן קרא לבאר, באר לחי רואי. יאמר בי נשבעתי נאום השם, כי יען כי אסיף את הדבר הזה, אני חוזר לעקדה מצד שמאל. ולא חסכת את בנך, את יחידך, זה היחיד שלך, כי ברך אברכך וארבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, אבל כאן ההגדרה החשובה. וירש זרעך את שער אויביו. מה נאמר על ישמעאל? ידו בכל ויד כל בו. אני לא יודע מי זה הכל, אבל ידו בכל ויד הכל בו. מה נאמר את יצחק? יירש זרעך את שער אויביו. וברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. ותמיד אנחנו מזכירים, יצחק לא הולך, נכון? מי יורד? וישוב, פסוק אחרון, אברהם אל נעריו. לאן הולך יצחק? יצחק לא מופיע פה, יצחק נעלם. חז"ל לוקחים אותו לעולי שם ועבר, לא מבין מה פירוש. אני רק יודע דבר אחד, שכשיצחק נעלם צריך לחפש אותו בפסוק הבא שהוא מופיע. ומי שידלג בחומש מסוף העקידה ויחפש איפה בפעם הבאה מופיע יצחק בפילי פלאות, יהיה בפרק כ"ד בפסוק סמך ב' בסוף הפרק, הוא יהיה שם בבאר לחי רואי. זה המקום שהרגע קראנו עליו אצל הגר וישמעאל. שם יפגוש אותו אליעזר כשהוא יחזור עם רבקה מבתואל ולבן. אחרי שישלח אותו אברהם, ואנחנו חיפשנו את יצחק כל כך בהלוויה של אמא והוא לא היה, ודואגים לו כבר לרבקה והוא לא נמצא, ויצחק מעקידת יצחק מהשם יראה הלך לבאר לחי רואי, לאל רואי. אתם זוכרים את הנערים שהמתינו בעקידה למטה עם החמור? ואברהם אבינו שהתחייב להם, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. הם לא שבו, רק אברהם שב. מי היו הנערים? ישמעאל ואליעזר. הם כן שבו. אברהם שב אליהם למרגלות הר המוריה, ויצחק שב אליהם לבאר לחי רועים. הוא פוגש שם את אליעזר שהלך להביא את רבקה ליצחק, ואת ישמעאל שנמצא עם הגר, ואותה הוא מחזיר עכשיו לאברהם. ובאר לחי רועים, שם נמצאים הגר וישמעאל, ושם מגיע יצחק אבינו. המפגש הזה בין ישמעאל ליצחק הוא מפגש מדהים שצריך להבין אותו לאט לאט. לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק, ואברהם לא יכול להבין את זה לבד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה אשמה בקולה. הניסיון הזה שנקרא הניסיון התשיעי במדרשים, הוא אולי הקשה ביותר בין הניסיונות, כי כתוב בניסיון הזה, ויירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בני. הקושי הזה הוא מאוד גדול. לא מופיע מאוד בניסיונות האחרים. הכי קשים. לך לך, אתה יודע. ישמעאל יש ייחוס גדול. כשעשיו אגב רואה שהוא מרגיז את יצחק, הוא מבין שזה לא כדאי לו, לפחות אינטרסנטי. וכשיש לו את יהודית בת בארי ובוסמת בת אילון החיתי, שתי הנשים הכנעניות שאיתנו התחתן כשהוא היה בן 40 בבית אבי ואמו, והן למורת רוח ליצחק ולרבקה, עשיו מבין את זה, ואז כשהוא רואה את זה הוא עושה דבר פשוט. וירא עשיו מקור 4, כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אבי. נו, אז מה עושים? ילך עשיו אל ישמעאל. וכאן פסוק מדהים, פשוט פשוט, אבל תראו מה כתוב בו. ויקח את מחלה בת ישמעאל בן אברהם. חידוש, אחות נוויות על נשיו לא לאישה. זה עשיו על נשיו. אתה רואה שזה מרגיז את אבא, אז נעטוף את זה בעטיפה מרגיעה. אבל מה העטיפה המרגיעה את אבא יצחק? שעשיו יתחתן עם בת ישמעאל. כלומר, ישמעאל בהמשך הופך להיות חותנו של עשיו. זוכרים את הסליחה שאנחנו אומרים בסליחות שלנו עכשיו? קלה, צעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים? אלו שני שלבים במהלך בדרך אל ציון. צעיר ועשיו, עשיו הוא אדום, מלכות אדום, רומי. ואחר כך מגיע חותנו. וקלה צעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. הרי הפסוק הוא ויעלו לציון מושיעים של עובדיה שעוסק רק בצעיר. הפייטן ידע מה הוא מדבר והוסיף את חותנו, וזה חותנו. חותנו הוא בן אברהם. ורק אם הולכים לרבדים הכי הכי ראשוניים ועמוקים, אפשר להתחיל לאט לאט להבין מה הולך. ישמעאל הוא בן של אברהם אבינו מפה, ושל הגר המצרית מפה. כמו לוט, בן אחיו של אברהם שהולך עם אברהם, וכשקשה לו להישאר עם אברהם, הוא תמיד חוזל לכיוון מצרים. ויישא לוט את עיניו וירא את סדום, כי כולה משקה כארץ מצרים. גם ישמעאל יש לו שני כוחות. יש לו את הכוח של אברהם אבינו עם כל הפרטים, עם הברית, עם עלי ישמעאל שמעתיך, עם עוד דבר אחד שאני חייב לציין אותו לפני שממשיכים. נסתכל עוד פעם רק שנייה בסוף מקור 3,
עם עוד דבר אחד חשוב חשוב. במקור 3 בסוף, בציטוט מפרק ט"ז, שהגר נמצאת שם, בפסוק השלישי, כתוב ויאמר למלאך השם שובי אל גבירתך, רואים בציטוט האחרון שקראנו עכשיו, ונשארו לנו שם שני פסוקים. ויאמר לה מלאך השם להגר, הנה הרה ויולדת בן. עכשיו מה כתוב? נשים טוב לב. וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל אונייך. נכון? אמרנו שזה שני הילדים היחידים עם הכוחות האלה שהקדוש ברוך הוא קורא להם את שמם לפני הלידה. לא אדם קורא את שמם. לא שם שנתן לו אביו או אמו או סביבתו, אלוקיו. מה אמר הקדוש ברוך הוא להגר? איך תקראי לו? ישמעאל. מי? נכון? וקראת. בואו נסתכל על שני הפסוקים האחרונים. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל. מי קרא? אברהם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להגר לקרוא. על יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לקרוא לו את השם. הוא אמר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. אבל אצל הגר, הקדוש ברוך הוא אמר להגר לקרוא לו שם. והיא מבינה שכדי שישמעאל יקבל את הכוחות, הוא צריך לקבל את זה דרך הצינור של אברהם אבינו. אתם יודעים מה הפירוש? ידו בכל ויד כל בו. כותב השפת אמת דבר מדהים. אתם זוכרים את המושג כל בספר בראשית? איך אפשר לא לזכור את המושג כל? והשם בירך את מי? את אברהם בכל. אברהם אבינו זו המידה הזאת של הכל. זו המידה הזאת של זה שכל הזמן הוא מחובר לבוראו. זה לא שיש לו כל כי לא חסר לו כלום. ויצחק אבינו הוא זה שיש לו מכל. ויעקב אבינו הוא זה שיש לו כל מול עשיו שיש לו רב. וכשאנחנו מבקשים להתברך, אנחנו תמיד מבקשים להתברך כמו שנתברכו אבותינו, אברהם בכל, יצחק מכל ויעקב כל, כן יברך אותנו. הברכה בכל היא הכוח המיוחד מאוד 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 של האבות. כותב השפת אמת, הוא יהיה פרא אדם, הוא פרא. וכוחו האדמי נובע מזה שידו בכל. הוא קשור אל המקור הזה של והשם בירך את אברהם בכל. ידו בכל. משם הוא בא וצריך לדעת את זה. יש לזה הרבה נפקמינות, זה לא עניין ביולוגי עכשיו. זה הרבה יותר מהותי, נגיע לזה עוד שנייה. אני צריך גם לדעת שבעזרת השם יד כל בו. שמי שנתברכו בברכת אבותינו בכל מכל כל, חוזרים לברכה הזאת של הכל, שעוד מעט נחזור אליה, רק אז הם יוכלו לנצח את ישמעאל. מה בעצם כתוב פה עד עכשיו? כתוב פה שישמעאל קודם ליצחק. הוא קודם לו במילתו, הוא קודם לו בתפילות אברהם עליו. 12 נשיאים יולים. הוא הראשון שזוכה בעולם להיקרא על ידי אברהם בשם שנתן הקדוש ברוך הוא. היו לאברהם עוד ילדים, לבני הפילגשים נתן אברהם אחר כך, אבל אף אחד מהם לא מקבל שם מן הקדוש ברוך הוא. לא כתוב גם השם בכלל, זה לא מעניין אותם. הזוהר הקדוש מספר סיפור. כשאתה קורא אותו אתה מרגיש איזשהו תהליך שמתרחש אולי היום, אולי פעם, אולי גם אז וגם עכשיו. מקור 6. המקור נמצא במקור 6, וב-6 א' נמצא התרגום כמו שהוא מופיע בתרגום הסולם מצד שמאל. זה ממש תרגום כמעט מילה במילה פה, אפילו מילה במילה. רבי יוסי ורבי חייה אבו אז לי באורך. יוסי ורבי חייה היו הולכים בדרך. אמר רבי יוסי לרבי חייה, המי את שתיק? למה אתה שותק? הרי הדרך לא מתקנת, האורחה לא יצטקן אלא במילי דאורייתא. וגם ביטוי טכני, תגיד דברי תורה, תהיה לדרך משמעות, וגם מהותי יותר. אית נגיד רבי חייה, גנח רבי חייה, התחיל לבכות, ובכה, פתח ואמר, זוהר הקדוש בפרשת לך לך על הפסוקים שקראנו. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. שם מתחיל הכל. ואז היא קוראת לאברהם ואומרת לו, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וי על דה, וי על ההוא זימנה דאולידה תגר לישמעאל. רב יוסי, רב חייה, גנח בבכי, התחיל לבכות על לידת ישמעאל. אמר לי רבי יוסי, עמי, למה אתה בוכה? והאולידת לבטר, והרי היא הולידך ילדה אחר כך, והבה לברה גזעה קדישה. אחר כך נולד בן יצחק יקרא לך זרע, בן קדוש. אמר לי, את חמי ואנה חמינה. מה אתה שואל למה אני בוכה? אתה רואה ואני רואה למה אנחנו בוכים. את חמי ואנה חמינה. והכי שמענה מפומוי דרבי שמעון מילה, כך שמעתי מפיו של רבי שמעון בר יוחאי. ובחינה, וי על ההוא זימנה, ובגין דשרה התעכב, ציב התומר שרי אל אברהם, בונה אל שפחתי וגומר. ועל דה, קיימה שעתה להגר, למירת לשרה גבירתה, והבת לאברה מאברהם. בזה זכתה הגר, וקיבלה כוחות גדולים, והעבירה את הכוחות האלה לישמעאל, לרשת אותה מאברהם. ואברהם אמר, ממשיך הזוהר, לו ישמעאל יחיה לפניך. ואף על גב, למרות שהקדוש ברוך הוא ביצר לו על יצחק, התדביק אברהם בישמעאל. הרי הוא אמר לו ששרה הולכת ללדת. ובכל זאת נדבקה רוחו של אברהם בישמעאל, עד שהקדוש ברוך הוא הישיב לו, ולישמעאל שמעתיך. שם מופיע פה ביטוי. לבטר התגזר, אחר כך נימול התגזר. זה מילה. ועל ידי זה על בקיים הקדישה ונכנס באות ברית קודש עוד לפני שיצחק בא לעולם. וי על ההוא זימנה ואית יליד ישמעאל באלמה ואית גזע. מה עבד קודש הבריחו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ארחיק להו לבני ישמעאל מדביקות הדילאילה, זה דבר מדהים עכשיו. אני לא מבין מה, אבל אני רק יודע מה כתוב פה. הרחיק את בני ישמעאל מהארץ הקדושה, העליונה שלהם, ארחיק להו לבני ישמעאל מדביקות הדילאילה, יש כנראה איזו ארץ למעלה, ויהב להו חולקה לצאצא בארעא קדישא. ונתן להם את החלק הזה פה בארץ הקדושה. בגין ההוא גזירו לבהום. בזכות המילה, בזכות הברית. ולכן יש להם פה כוח. וזמינים בני ישמעאל ועתידים בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא, לשלוט בארץ הקודש
כד איהי ריקניה מכולה זינה סגי. זמנים הרבה שמדגזירו דילהון בריקניה ולא שלימו. כמו שברית המילה שלהם היא ללא שלימו, כך הם יוכלו לשלוט בארץ הזאת. לא מתוך שלימות, אבל מתוך שליטה. אני יודע מה זה, אבל אני רק מבין שכתוב פה בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מירושת הארץ העליונה ההיא שם, ונתן להם את הכוח פה. מכוח מה? מכוח ברית המילה שלהם. מכוח מה שמעתי את ישמעאל? אני יודע לשמוע אותו. יש לו כוח של תפילה, של משהו שהשם שומע, ישמע אל. ואינון יעקבון להון לבני ישראל לאטווה לדוכתיו. הם יהיו אלו שיעקבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד דאישתלי מהו זכותה בבני ישמעאל. עד שהם ישלימו את ניצול הזכויות שלהם, של בני ישמעאל. צריך להוריד את זה לשפה שלנו. צריך להבין מה זה אומר לנו. יש ציטוט אחרון, גמרא מרתקת, במסכת ברכות מסופרים חלומות חלומות. פעם הזכרנו את זה בהקשר אחר. מסופר שם מה קורה, מה צריך לעשות, או מה קורה, או מה זה אומר, סמל של חלום כזה או סמל של חלום אחר. שם דיון מה בכלל משמעותם של חלומות. שם כתוב כך, מקור 7, הרואה ישמע אל בחלום, תפילתו נשמע. אדם רואה את ישמע אל בחלום, אז משהו יתפלל היום שיודע לו שישמע. למה? כי ישמע אל הוא סימבול של כוח של תפילה. שנאמר ולישמעאל שמעתי לך. זאת הייתה תפילתו של אברהם על ישמעאל. היה נעימי לישמעאל בן אברהם, אבל ישמעאל ממש ולא כלום. לא אם הוא רואה סתם דמות. רואה את ישמעאל בן אברהם. מהר"ל מפראג מדבר על זה שישמעאל הוא איננו חלק מארבע המלכויות. יש את המלכויות, מדי, בבל, פרס ואדום. ישמעאל, אומר המהר"ל, מגיע אחריהם. קלה שעיר וחותנו. ישמעאל הוא איננו מארבע המלכויות, מפני שיש לו כוח אברהמי רוחני מאוד מאוד גדול. ובדיוק מהסיבה הזאת הוא אולי קשה מכולם ומאיים מכולם, וישמע אל לקריאתם של ישראל ממה שעתיד ישמע אל לעשות להם באחרית הימים. אבל בדיוק מהסיבה הזאת אנחנו גם צריכים ללמוד את הקוד שלו. ישמע אל יש כוח בארץ, יש זכות בארץ. צריך לדעת את זה. מילים קשות. ישמעאל הוא בעצם הססמוגרף ששואל שאלה פשוטה. מי יהיה יותר קשור לברית? מי שיהיה קשור יותר לברית הוא זה שיזכה להיות. זה הוויכוח הפשוט במשפט אחד, בלי כל מיני מילים ומסחרים מסביב. ועוד חלק אחד. מי יחיה מסומו אל? מי יקרא בקול גדול יותר בשם אל? מי שיצליח לקרוא בשם גדול יותר בשם אל, הוא זה שיתקפו. בסוף יד כל תהיה בו. אבל מה יהיה עד הסוף? ישמעאל הוא איזה מין קוד כזה, הוא לא אחת מארבע המלכויות. הוא קוד כזה שעושה לנו מבחן קבוע לפני הכניסה. ואחרי הכניסה. אם אנחנו שוכחים מאין באנו, הוא זוכר מאין הוא בא. ובמלחמה הזאת, זה הקוד להפסד או לניצחון. ישמעאל עובר תהליך דומה מאוד לעקידה שעובר להבדיל יצחק. אין שם את המסר הגדול של ירא אלוקים אתה. אבל גם הוא מקים מקום שנקרא אל רואי. להבדיל כמו המקום שמקים אברהם אבינו ויצחק שנקרא השם יראה אשר יאמר היום השם יראה שהוא יהיה הר המוריה שהוא יהיה בית המקדש. וישמעאל שהקים את המקום בבאר לחי רואי, הוא הקים בעצם את אל רואי במקום את השם יראה. הוא היה בגלות בעצם, הוא היה בגירוש. הוא כל הזמן חותר לעבור מאל רואי להשם יראה. לא משנה בכלל אם יש לו שם רקע היסטורי או לא. אין לו, לא היה לו, זו המצאה. אבל הוא רוצה להגיע מבאר לחי רואי אל השם יראה כל הזמן. ולהחזיק את הר המוריה. ויש לו כוח לעשות את זה. ויבנו בניין בהיכל ויגדרו פרצות בית המקדש. מתי יש לו כוח לעשות את זה? איך כתוב שם בזוהר? שהארץ ריקנית ממידת הכל. קדאיה ריקניה מכולה. זמינין בני ישמעאל משלט בארה קדישה קדאיה ריקניה מכולה. מכולה זה לא מכל מה שיש, זה מהיד כל בו, מהשם בירך את אברהם בכל. כשהארץ ריקנית מהכוח שהפנימי, הרוחני, המהותי, מכוח הברית הזאת שלנו, אז הוא ממלא אותה. אז אין וקום. ואז יש לו כוח למלא אותה. וגם אם הרקע ההיסטורי שלו קשור לבאר לחי רואי, שנמצאת באיזשהו מקום במדבר, מאוד מובן למה הטענה שלו שהוא שייך בעצם להשם יראה, השם יראה. ויצחק שהתפקיד שלו זה להוביל אל המקום הזה שנקרא השם יראה, שהוא בית המקדש והוא יצטרך להיות בית תפילה לכל העמים, יצחק יוצא מהמקום הזה אל באר לחי רואי כדי להביא לשם את ישמעאל. אבל יצחק יוביל אותו. כשחס וחלילה, חס וחלילה, בני בניו של יצחק לא מובילים, אז הוא מוביל. כי הכוח שלו נובע ממקור מאוד מוגדר. אברהם אבינו זוכה לשבת בארץ הזאת בזכות ברית המילה שלו. תהו השם האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי האמורי והפריזי. עם שמתבייש בלאומו, בבריתו, שאפילו לא יודע אם יכתוב אותה או לא, אז מישהו אחר זוכר שיש לו כן קשר אל הברית הזאת. והוא צודק, 100% הוא צודק. כי זה תפקידו. בשעה שהמלחמה האדירה הזאת בין ישמעאל שכל כוחו הוא לחזור מהגלות המדומה של באר לחי רואי אל השם יראה, לטעון לברית שלו, להגיד הברית שלי קדמה לבריתו של יצחק. והנורא ביותר הוא שהעיסוק הוא בשאלות של מי מזיז באיזו שעה מה, ומי הלך לאן ומי חזר מאיפה. ועקדת יצחק מגלה אברהם אבינו ויצחק כמה דברים מאוד יסודיים. אני לא חושב שהגר עשתה את כל מה שהיא צריכה כדי להציל את ישמעאל. שם דווקא פסוקים מתארים את זה בהמון כאב, אבל אני לא יודע אם בהערצה כזאת גדולה. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים ותשב לה מנגד, כי אמרה אל אראה במות הילד. בטוח שזה כל כך מכובד? אני מבין שזה מאוד רגשי, אני לא בטוח שזה לגמרי לגמרי מכובד. אולי כן, אולי לא, לא יודע. אבל הנס שמתרחש שם לישמעאל הוא בגלל ששמעתי אל כל הנער באשר הוא שם. הנס שמתרחש לאברהם ויצחק הוא מסיבה אחרת לגמרי. אברהם לא עזב את יצחק ואמר אל אראה במות הילד. אברהם הלך עם יצחק אל המזבח. הוא לקח את המאכלת. המלאך קרא לו מן השמיים ואמר לו אל תשלח ידך אל הנער. וזה לא הספיק. הוא היה צריך להגיד לו אל תעש לו מאומה. ואז הוא אמר לו כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ונשים טוב לב לסדר. סוף הדברים יהיו וירש זרעך את שער אויביו. וירש זרעך את שער אויביו, זה המקביל למה שנאמר אצל ישמעאל להבדיל ידו בכל. וירש זרעך את שער אויביו, זה מה שיצליח יצחק לעשות. אבל לפני כן בא בירור שהוא ירא אלוקים. וירש זרעך את שער אויביו, זה מה שאמרנו בתפילות הימים הנוראים, במה שהכתרנו בו את השיעור למעלה, למקור 10, באמצע. ובכן, תן כבוד השם לעמך, שמחה לארצך, ססון לעירך, צמיחת קרן לדוד עבדך, עריכת נר לבן ישי משיחך. אבל לפני תן כבוד השם לעמך, כשהכבוד רמוס, כשהכבוד מושפל, ואנחנו מבקשים לברר למה זה, כדאי לראות את הסדר של התפילה בראש השנה ויום הכיפורים, זה פלאי פלאות. לפני תן כבוד יש פסקה נוספת, הפסקה הנוספת עוסקת ביראת אלוקים. ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, אימתך על כל מה שבראת, יראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הבירועים. זה מה שלימד אברהם אבינו בעקידה שלו. רק הוא לימד את זה בעקידה עם יצחק. איך הכל 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 משתחווה להשם. עם ששואף לכבוד לעמך, צריך קודם כל לשאול אם הוא יודע מה המסר שהוא הולך למסור לעולם בכלל. כי אחרת מה זה עמך? בשם הכבוד לעמך. יכול להיות שלפעמים התהליכים מתרחשים הפוך. שכל השאיפה היא שאיפה לאומית, ציונית, פשוטה, והדבר העיקרי שעומד הוא כבוד לעמך, עם חוזר לארצו, סוף סוף יש כבוד לעמך. אבל מה זה משנה מי זה עמך? עוד 100 שנה נברר בכלל מי זה עמך. יש לאום, אין לאום, זה חשוב, זה לא חשוב. ושמח, ארצך, עיריך, שמח. מה המסר? מה המגמה? האם עשו ברור פעם? האם עצרו 2 דקות לפני הכבוד לברר? תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך. ישתחוו לפניך כל הברואים, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.
כמו שידענו השם אלוהינו שהסולטן לפניך, רק אז עוז בידך וגבורה בימניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. כשעם כתב לעצמו בתעודת הזהות שלו מהו, הוא יודע מהי זהותו, הוא יודע מי הוא, אז הוא יכול לפנות ולהגיד עכשיו ריבונו של עולם, תן השם כבוד לעמך, תהילה ליראיך, כי זה עמך. ואלה יראיך, מי זה יראיך של תן כבוד? אלה היראים של תן פחדך. אלה שעברו את תן פחדך השם אלוקינו ויראוך כל המעשים. הנה עכשיו תן תהילה ליראיך. אם יראיך ועמך מושפל ומורמס, זה מפני שהוא בהתחלה לא פעל על והשתחוו לפניך כל הברואים. אלא הלך ואישר קו לכל הברואים בכלל בלי לדעת לא מאיפה הוא בא ולא לאן הוא הולך. העיקר סתם שיהיה כזה כבוד מדומה. עוד נקודה, עוד משהו ריבוני, עוד מדינה. נחמד. תן פחדך השם אלוקינו בא לפני תן כבוד. ומה בא אחר כך? בדיוק כמו בעקידה. מה בא אחרי? וירש זרחה את שער אויביו. אחרי זה בא והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. והתברכו בזרחה כל גויי הארץ זה פילי פלאות. אתה רוצה עם ישראל להשפיע לעולם. מצוין. קודם כל תדע מי אתה. אחר כך יהיה כבוד לעמך כי העולם יעריך אותך כי תדע מי אתה. העולם מעריך מי שיודע מי הוא, ולא מי שמגמגם כל שנייה ועוד לא החליט מה הוא רוצה. אחרי שתדע מי אתה, והעולם יעריך אותך, אז גם יתברכו בזרחה כל גויי הארץ. שימו לב לחזל כשהם תקנו את התפילות של ימים נוראים, זה פלאי פלאות. לא נתתי דעתי על זה אף פעם עד ראש השנה הזה. תן פחדך קודם כל. תלמד אותנו את המגמה שלנו. נלמד את העולם ירא אלוהים אתה. נלמד את העולם את מה שלימד אותו אברהם אבינו, שכל המושג שאנחנו באים ללמד בעולם הוא ולא חסכת את בנך, הכל הכל שייך אליך ריבונו של עולם. אחר כך יבוא כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה לדורשך, פתחון פה למייחלים לך. אז כשתדבר יעריכו אותך. אז אתה תדבר. אנחנו שואלים שאלות למה לא מבינים אותנו. למה שכן יבינו אם אנחנו לא מבינים את עצמנו? למה שכן נעביר מסר בעולם ברור אם אין את המושג הראשוני של מה באנו לעשות פה בכלל? אחרי שכל זה יתרחש, אתן כבוד לעמך מקביל וירס זרחה את שער אויביו. אז והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. כל גויי הארץ יכירו בזה. איך זה יקרה? הנה החלק השלישי בתפילה. אחרי תן כבוד, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, והחסידים ברינה יגילו. ומה יקרה אז? ועולת תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כאשר כל זה יקרה, אז באופן טבעי יתברכו בזרחה כל גויי הארץ. השמחה הגדולה הזאת תוביל באופן הכי פשוט שיש, שכל גויי הארץ יכירו בזה. אנחנו לפעמים טועים וחושבים שבשביל שכל גויי הארץ יכירו, כדאי לנו ליישר קו. זה לא ליישר קו, זה לעקם קו. לכיוון של הנמוכים שבהם. של סתם. של חוסר זהות וחוסר לאום וחוסר כלום. ואז יהיה מקובלים יותר, יהיה קל יותר. אבל כשאין תן פחדך, אין למי לתת כבוד. אין למי לתת תהילה ותקווה. וכשאין את זה, אין בכלל על מה לדבר בסוף, על צדיקים יראו וישמחו, וכל עולת תקפוץ פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. סדר התפילות האלה של ימים נוראים זה פלאי פלאות, זה ממש העקידה. אני לא נתתי דעתי על זה פעם, זה בדיוק מה שקרה בעקידת יצחק. זה הייחוס שלנו על ישמעאל. הייחוס שלנו על ישמעאל הוא שאנחנו יכולים ללמד את העולם כולו בהר השם יראה, השם יראה, כשאנחנו יודעים לומר שם השם ולזכור את הברית. כשאנחנו שוכחים את זה, יש לנו איזה מין רפלקס מותנה כזה בעולם. ככה קבוע, מין יצירה כזאת, הידראולי, נוחתת, כשאנחנו לא מבינים בכלל. מזכירה לנו שיש עוד עם אחד בעולם שנולד עם שם אל. וגם הוא ידו בכל. ומה אם הוא פרא אדם? דברים לא כל כך קשים. קשה בדברים שלפעמים קשה לנו להגיד אותם מרוב שהם פשוטים. כשחשבתי על הדברים אתמול אמרתי, ריבונו של עולם, קודם כל תן לנו פתחון פה למייחלים לך. תן את הכוח לומר דברים פשוטים בעולם כל כך מסובך. סתם, פשוט, להגיד את הדברים הפשוטים, להגיד לעם שיזכור מאין הוא בא, אם זה עדיין מותר להגיד. שיש מלחמה, אז אפשר להתקצף ולהיבהל, זה טבעי. אבל דווקא אז יש חובה למצוא את העומק, את אותה נקודת עומק גדולה שעליה המלחמה מתנהלת. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. חז"ל אומרים ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית, לא כתוב שם כמו שאנחנו כותבים בעברית, מראשית עם א', מם ריש א', שין יוטף. זה כתוב בלי א'. חז"ל אומרים שיש כנראה לפעמים שנה שהיא רשה, רש, עוני. יש כנראה שנה שהיא רשה בראשה. ועשירה בסופה. יש הבדל אחד גדול. במה שקרה בראש השנה הזה, מה שרבים רבים מאיתנו זוכרים טוב, זוכר אותו כתלמיד צעיר ביום הכיפורים לפני מוסף, פרוץ מלחמת יום הכיפורים, חייבים לזכור את ההשוואה הזאת. גם השנה בראש השנה, חשוב לזכור את זה, כי לא משמיעים לנו את זה מספיק. ויותר ממקום אחד, לפני תפילת מוסף עבר כרוז ביישובים ואמר לגברים להחזיק נשקים בתפילה, ושהילדים שתאמצנה אותן האימהות אל עצמן מהר. עוד לא שמענו מספיק את הסיפורים האלה, כי הם עדיין סגורים ואי אפשר לצאת כדי לשמוע את הסיפורים. וככה התחילה תפילת מוסף בנווה דקלים וביישובי גוש קטיף ובהרבה מקומות. ההבדל הוא אחד. יום הכיפורים יצאה אזעקה לכולם. אז כולנו הרגשנו קשורים לזה. תפילת מוסף של ראש השנה, יכול מישהו להעלות מחשבת זדון ופשע, כאילו הכרוז יצא רק למישהו מסוים. זו השחיתות הגדולה ביותר, המחשבה הזאת. לעם ישראל יצא כרוז לפני מוסף של ראש השנה. וכל אחד מאיתנו
שכן שמע אותו או שלא שמע אותו. הוא חלק מהכרוז הזה. כנראה שתפקידו של ישמעאל הוא להזכיר לנו את זה, גם אם לנו יש כל מיני ניסיונות לצמצם את זה ולהגיד שזה שייך רק למקומות מסוימים ולצורות מסוימות. אז לישמעאל יהיה כוח. הוא הולך ומזכיר 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 במקומות הכי הכי אחרונים שחשבו שהוא יזכיר להם את עצמו. אולי רק כדי שאנחנו נתעורר. כדי שאנחנו נתעורר, נזכור את הברית שבזכותה ובשבילה קראת השם עם העם הזה ונתן לו את הארץ הזאת, שבלעדיה אין לנו פה שום צידוק, שום צידוק שהוא, אני לחלוטין מסכים שזה בכלל לא מוסרי להיות פה אלמלא הברית. אבל בכלל. אולי רק כדי לעורר אותנו ולהזכיר לנו איך קוראים בשם השם. על מה מוסבת באמת המלחמה. שנה שהיא רשע בתחילתה, לנו יש כוח להפוך אותה ולתקן ממנה ולרומם ממנה ולהעלות ממנה. זה כוח שיש אצלנו. ואנחנו, אם אנחנו מאמינים, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, זה המבחן הגדול שלנו עכשיו. להחזיר אל עצמנו את התפילה, את האמונה, את הכוח, את הכוח הזה שאיתו אנחנו פה, איתו נעבור גם את המשבר הזה, את העת צרה הזאת. איך מסיים ירמיהו הנביא? רק נסיים בפסוקיו. אלה הדברים בירמיהו למד אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה. כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. שאלו נא וראו אם יולד גבר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולידה ונהפכו כל פנים לירקון? אוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ואת צרה היא ליעקב, ומי מנה יבשע. מסביר הגרא, את צרה היא ליעקב, לא והוא יבשע מהצרה. את צרה היא ליעקב, והצרה הזאת נועדה כדי שהוא יעמיק ויבין איך מתוך הצרה הזאת הוא ימצא את הישועה. כי את צרה היא ליעקב, אם מתרומם להבין, וממנה, מתוכה, כנראה צריך את הצרה הזאת לא עלי. וממנה יבשע. ואז, ביום ההוא נאום השם צבאות, ושבור אולו מעל צוואריך, ומוסרותיהם ענתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, יעבדו את השם אלוהיהם, ואת דוד מלכם, אשר אקים להם, בעזרת השם, במהרה בימינו. שנחתם כולנו לחיים טובים, ולשנה טובה, שבוע הבא, יום הכיפורים, שבוע אחר כך, סוכות, והושענא רבה, השיעור כרגיל בתוכנית כולה, והשיעור אחרי זה נדמה לי ביום שני, שמיד אחרי שמחת תורה. שנה טובה, לכולנו.